אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. בתוכנית הקודמת ראינו איך נעצר ישוע המשיח בגת שמנים שעל הר הזיתים, והובל בחשכת הליל לביתו של הכהן הגדול למה שנראה כמו חקירת דין לפני שימסר למשפט בידי הנציב הרומי. ההליך המשפטי היה מעוות ומגמתי, ומדובר היה למעשה במשפט ראווה שמטרתו הייתה לחסל את המטיף ובעל הנס האהוד מהגליל. הם הביאו בבהלה עדים באישון לילה בניסיון לגבש האשמות מוצקות כביכול נגדו, אבל העדויות היו סותרות האחת את השנייה והבלבול היה רב. הכהנים רצו לגבש את כתב האישום נגדו עוד באותו לילה, אולם העייפות והבהלה שיבשו את דעתם של העדים, שלא יכלו להסכים אפילו על עדות אחת נגדו. בשלב זה החלה פוקעת סבלנותם של הכהנים, ובנסתו לשוות למשפט מראית עין של משפט צדק, נאמר בבשורה על פי מרקוס, פרק י' ופסוק 60, קם הכהן הגדול, עמד באמצע ושאל את ישוע, אינך משיב דבר על מה שאלה מעידים נגדך? או במילים אחרות, מה יש לך לטעון להגנתך? הכהן כתובע ממולח, קיווה שישוע ינסה להגן על עצמו בצורה שתפליל אותו. אך הוא שתק ולא השיב דבר. ובכך הגשים את נבואת ישעיה בפרק נון ג' ניגס והוא נענה ולא יפתח פיו, כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נעלמה, ולא יפתח פיו. הוסיף הכהן הגדול ושאל אותו, האם אתה המשיח בן המבורך? סבלנותו של קייפה הלכה ופקעה. פילטוס עלול להציג בפניהם אי אלו שאלות נוקבות ומביכות, אם לא תימצא נגד ישוע תלונה מוצדקת, והרשעה מניחה את הדעת. לפי מתי הוא פונה אליו בתוקף סמכותו, ככהן הגדול, ואמר לו, משביעך אני באלוהים חיים. ישוע הוא עמד בידי הכהן הגדול תחת השבעה בשם אלוהים חיים, והוא לא יכול היה להמשיך לשתוק, גם אם רצה בכך. מדוע עבר הכהן הגדול מעניין המקדש שיחרב ויבנה מחדש לעניין משיחיותו של ישוע ומעמדו כבן האלוהים? הכהן הגדול הכיר את הנבואה בזכריה פרק ו' ופסוק י' ב', ואמרת אליו לאמור, כה אמר אדוני צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את היכל אדוני. שמואל ב' בפרק ז' מדבר על דמות מלכותית שתבנה בית לאדוני, והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממאיך, והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם, אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן. המשיח נקשר במסורת היהודית באופן מיידי עם בניין המקדש. אמר ישוע, אני הוא, ואתם תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמיים. מהרגע שהכהן העמיד את ישוע פנים אל פנים אל מול זהותו, שתיקה מצידו של ישוע פירושה תהיה הכחשה. ישוע ענה בחיוב והוסיף לצטט משתי נבואות משיחיות מובהקות, שהיו מוכרות היטב לחוקרים. הראשונה, זו המדברת על בן האדם היושב לימין הגבורה, לקוחה מתהילים פרק קופיות ופסוק אחד. נאום אדוני לאדוני, שב לימיני עד אשית אויביך לרגליך. והנבואה השנייה מתוך נבואת דניאל בפרק זין ופסקים 13 ו-14. רואה הייתי בחזיונות לילה, והנה עם ענני שמיים בא אחד הדומה לבן אדם, ועד עתיק יומין הגיע והובא לפניו. שלטון וכבוד ומלכות ניתנו לו, וכל העמים והאומות והלשונות עבדו לו. קרא הכהן הגדול את בגדיו ואמר, מה לנו עוד צורך בעדים? שמעתם את הגידוף. מה דעתכם? הכל הרשיעו אותו ופסקו שהוא בן מוות. קריאת הבגדים מסימן למהפך נפש ואבל, כמו למשל במקרה של יעקב ששומע את הידיעה על מותו של יוסף. למעשה עבר הכהן על חוקי התורה, משום שבויקרא פרק כ"א ופסוק י' נאסר על הכהן לפגוע בבגדיו, ובגדיו לא יפרום, נאמר שם. לפי התורה, המגדף ראוי למוות בסקילה, והכהן חרץ את דינו של ישוע ברגע ההוא. מאוחר יותר התברר שחמו של קייפה, חנניה הכהן הגדול לשעבר, הוא שעמד מאחרי הבירור שהלכו לישוע, אבל קייפה, הכהן הגדול בפועל, הוא זה שאצלו התייצב לישוע לשמיעת העדויות וחריצת הדין. מאחר ומנהיגי הדת עומדים לבקש מהרומאים לגזור את דינו למוות, הם היו חייבים להחליט באותו שימוע גורלי מהן האשמות שיעלו נגדו כאשר התייצבו לפני פילטוס מאוחר יותר באותו בוקר. לפי דיניה של המשנה, לא היה חייב ישוע במיטה, שהרי לפי דיני סנהדרין שבמשנה, המגדף אינו חייב עד שיפרש את השם. וישוע השתמש בשם הכינוי הגבורה ולא בשם המפורש. קשה לחשוב שישוע היה חייב במיטה על דעת כל יושבי הסנהדרין, ובעיקר לא על דעת הפרושים מבית הלל, משום שהוא לא אמר את השם המפורש ולא הסית לעבודה זרה. אנו צריכים לשים לב לנקודת המפנה הזו, מכיוון שמרגע זה ואילך מביאות הבשורות שורה ארוכה של עדויות שתכליתן להאשים במיטתו של ישוע ובייסוריו הקשים את היהודים כולם, את ראשי היהודים, הכהנים, הסופרים ואת המון העם כולו. בעיני העולם הנוצרי, ברובו הגדול, אנו היהודים אשמים ברציחתו של בן האלוהים. לכן מתאימות הבשורות שלא היה אף אחד מבין חברי הסנהדרין שהיה בעד ישוע. אף על פי שקרוב לוודאי היו כאלה שהיו בעדו והתנגדו לגזר הדין, אם כי אלו היו במיעוט. התחקיר מסתיים בהשפלתו של ישוע ובפגיעה פיזית בגופו. אחדים החלו לירוק בו, גם כיסו את פניו, היכוהו באגרוף ואמרו לו, התנבא, והמשרתים קידמו אותו במכות. ישוע לא מגיב לפגיעה והופך בזאת לדוגמה חיה של תורתו. בדרשה על ההר, בפרק ה' שבבשורה על פי מתי, הוא אומר, ואני אומר לכם שלא להתקומם על עושה הרע. עד רבה, הסותר לך על הלכי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת. מי שרוצה לטבוע אותך לדין כדי לקחת את קוטונתך, הנח לו גם את מעילך. ישוע הוא גם ההתגשמות של נבואת ישעיה על עבד אדוני, שבצייתנותו ודבגותו במשימה שהוטלה עליו, מוכן לסבול אלבונות ומכות קשות מידי מתנגדיו. אדוני אלוהים פתח לי אוזן ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגתי, גאבי נתתי למכים ולחיי למורתים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק. ואדוני אלוהים יעזור לי, על כן לא נחלמתי, על כן שמתי פניי כחלמיש, ואדע כי לא אבוש. אלו היו רק חלק מההתעללויות שישוע יעבור מהרגע ההוא ועד לסוף הטרגי. התגובה של הכהנים הייתה תוצאה של השנאה שהצטברה בקרבם. כמובן שהם מכהנים וזקני עם, אפשר היה לצפות לתגובה מאופקת יותר, אולם השנאה לישוע הפכה אותם לאנשים בעלי יצר נקמנות שהרתיח את דמם. הרצועה הותרה והם השתלחו באסיר חסר הישע כאוות נפשם. אם היו כאלה שלא הצטרפו לפורקן היצרים הכללי, הם לא היו יכולים לעצור את ההשתלחות של הכהנים האחרים והמשרתים שקיבלו אור ירוק להביע את זעמם המצטבר. תארו לכם, מאזינות או מאזינים יקרים, את ראשי הכהנים, שבדרך כלל יושבים בכיסאות מכובדים בביתו של הכהן הגדול, משלחים את המשרתים בבין האלוהים ובעצמם יורקים בפניו וסותרים לו. כאן באה לידי ביטוי התנגדות הטבעית של האדם לכל מה שהוא טוב, צודק וקדוש. הכהנים הפכו כלי בידי כוחות החושך במלחמה נגד האלוהים. הממסד הדתי גילה חוסר הבנה לשליחותו של ישוע מתחילתה, מהימים שעזב את נצרת ועבר לפעול באזור הכנרת. אנשים אהבו לשמוע אותו, דורש על מלכות השמיים, והתפלאו ממעשי הניסים שלו, אבל בקרב ההנהגה הדתית התעוררו ספקות וחשדות שהתגברו לאחר שהתברר להם שישוע מטיף בדרשותיו נגד הצביעות שאפיינה את הממסד הדתי, והמסורת שלא טעמה לרוח התורה. אך טבעי הוא שישוע נתקל בחוסר אמון, נדחה ונרדף בידי רשויות הדת, שהסבו את תשומת ליבם של הרשויות המדיניות לתנועה הדתית שהתארגנה סביב ישוע. הפן הספרותי הבולט של המשפט בידי הסנדרין הוא האירוניה שבו. הרשויות שפטות את האחד שיום אחד יהיה השופט שלהן. בחיפוש אחר עדי שקר ובקריאת הגלימה של הכהן, הם עוברים על תורת משה. ואילו ישוע חי לפי התורה שהוא ניסה להעביר לעם בשלוש השנים האחרונות. הם לועגים לטענותיו של ישוע שהוא משיח בן דוד, התגשמות נבואות התנ"ך, בעוד שמעשיהם הם אלו שמביאים להתגשמות הנבואות על העבד הסובל בישוע המשיח. הם מאשימים את ישוע בגידוף, בעוד שהם עצמם מגדפים את בן האלוהים. אלה שמאשימים את ישוע בכך שאמר שהוא יהרוס את המקדש בשלושה ימים ויבנה אחר במקומו, עוזרים להגשים את הנבואה, כי בהסגירם את ישוע לפילטוס, הם מביאים לכך שישוע יקום מן המתים בשלושה ימים. הסנהדרין פועל במהופך, וכל מה שהם עושים רק מזיק לאינטרסים שלהם. הקורא מבין את האירוניה שבמעשיהם, אולם הכהנים עצמם יבינו אותה רק לאחר תקומתו מן המתים, ובאופן מוחלט לאחר חורבן הבית. בשלב זה עושה מרקוס פסק זמן בתיאור גורלו של ישוע, וחוזר לתאר את שעבר על כיפה באותן שעות גורליות. כשהיה כיפה בחצר למטה, באה אחת משפחות הכהן הגדול וראתה את כיפה מתחמם. הביטה בו ואמרה, גם אתה היית עם ישוע מנצרת. אך הוא הכחיש באומרו, אינני מבין מה את אומרת, ויצא החוצה אל מבוא החצר. היו אלה רגעי שפל בחייו של כיפה, שמתגלה בחולשתו ואינו מוכן לסכן את חייו ולהעיד על אמונתו. בפסוק 29 הוא מהר להבטיח לרבו, גם אם הכל ייכשלו, אני לא אכשל. והנה שפחה אחת הצליחה להבהילו ולגרום לו לסגת מדבריו. מוקדם יותר בפרק ראינו איך יהודה מפנה עורף ובוגד ברבו. לאחר מכן ראינו איך כל התלמידים בורחים לכל עבר כשישוע נעצר, וכעת כיפה, התלמיד האהוב על ישוע, שעזר אומץ ועקב אחריו עד לביתו של הכהן, נסוג מהבטחתו ומתכחש לאדונו. כישלונם של התלמידים הגיע לשיאו. הראשון שנקרא לשליחות הוא האחרון שנופל. זה עתה להגו הכהנים לכוחות הנבואיים של ישוע, והנה מסתבר שהוא ניבא לפרטי פרטים את האירוע הזה. בשעה שכיפה התרברב, שלא התכחש לרבו, ענה לו ישוע ואמר, אמן אומר אני לך כי היום, בעצם הלילה הזה, בטרם יקרא התרנגול שלוש פעמים, תתכחש לי. כמה מאות מטרים מהמקום שבו התרחש הדו-שיח הזה, בתוך הבית, ישוע עונה ללא פחד לשאלת החוקרים אודות זהותו, וכיפה שאינו נמצא בלחץ של חקירה, בכל זאת שרוי בפחד ומתכחש לשליחותו. לא צריך להתעלם מסערת הרגשות שבה היה שרוי קיפה כשמורו ורבו נמצא בחקירה שעומדת לחרוץ את גורלו. וקרבתו למקום החקירה לא הייתה נטולת סכנות. קיפה, בניגוד לשאר התלמידים שהתפזרו לכל עבר, לא נס על נפשו ועקב אחר החבורה שהובילה את ישוע למעצר כדי לראות איך ייפול דבר. הוא הסתכן בכך ששעה סמוך לחדר החקירות וחצר ביתו של הכהן הגדול, דבר שמורה על נאמנות לרבו ועל אהבתו אליו. ראתה אותה שפחה ואמרה שנית אל העומדים שם, זה אחד מהם, שוב הכחיש. אבל סגנון דיברו ומבטאו הגלילי הסגירו אותו. לאחר שעה קלה גם העומדים שם אמרו לקיפה, באמת אתה אחד מהם, כי גם אתה גלילי. כאן אנו מקבלים עדות נוספת למרחק הגיאוגרפי והתרבותי בין יהודה לגליל שהתבטא באגת הדיבור השונה שרווחה בגליל. בזמנים ההם היה מדובר במרחק גדול יחסית, ובעובדה שירושלים, בירת יהודה, הייתה העיר המפותחת והמתורבתת ביותר. קיפה היה דייג, איש פשוט מן הגליל, עובדה שירושלמי היה יכול לזהות בקלות. יש בכתבי חז"ל תיאורים של לעג והתנשאות מצידם של יושבי ירושלים ביחס לתושבי הגליל הפרובינציאליים. בירושלים היו בפסח מאות או אלפי גליליים כמוהו, דבר שהקל על זיהויו. הוא החל לקלל ולהישבע, אמר, אינני מכיר את האיש הזה שאתם מדברים עליו. הכחשותיו הקודמות של קיפה היו פשוטות וענייניות. אינני יודע מה את אומרת, אינני מכיר את האיש. אולם ככל שהלחץ עליו גבר, הפכו ההכחשות נמרצות יותר ויותר. הוא הגיע עד למצב שבו הוציא כמה כללות, אבל את מי הוא קילל? ישנה אפשרות שקילל את עצמו, משהו בסגנון, אהיה מקולל לעולם אם אני מכיר את האיש ההוא. אני נשבע באלוהים שלא הכרתי אותו מעולם. אולם ביחד עם פרשנים אחרים, אני בדעה שקיפה הרחיק לכת וקילל את ישוע כדי להסיר ממנו את החשד שהוא אחד מחסידיו. במאות הראשונות לספירה, היו הרמאים רודפים את הנוצרים, והמבחן לפיו הבדילו בין מאמין ללא מאמין, היה לבקש מהחשודים בהשתייכות לנצרות, לקלל את ישוע ולהשתחוות לפסל של אליל רומי. היו נוצרים רבים שהצילו את חייהם בכללה ובהשתחוות לפסל, ובכך פטרו את עצמם מעונש ורדיפות. אבל היו לעומת זאת מאמינים שלא היו מוכנים להתפשר ולקלל את ישוע, ובכך שילמו בחייהם לעתים. ומיד קרה התרנגול שנית. נזכר קיפה בדבר שאמר לו ישוע, בטרם יקרא התרנגול פעמיים, שלוש פעמים תתכחש לי, והתייפח בבכי. עם קריאת התרנגול, מהדהדים בראשו של קיפה דבריו של ישוע, והוא יוצא מהמקום בבכי מר. עזיבתו את ביתו של קיפה, היא גם עזיבה של ישוע לעת אותה. קיפה חטא כמו כל מאמין שנדרש להעיד על אמונתו, הוא נמנע מלהצהיר עליה ואף מתכחש לאמונתו במקרים מסוימים. אולם בניגוד לחטא הבגידה של יהודה, שהרחיק אותו לנצח מכל אפשרות של חזרה בתשובה, מצא קיפה את הדרך חזרה אל זרועות המשיח בסופו של דבר. הבשורה אינה מרוממת את דמותו של קיפה או השליחים האחרים. היא מציגה אותם כבני אדם מורכבים, על מעלותיהם וחולשותיהם, לא תמיד יציבים ובעלי חסרונות. הם עזבו הכל כדי ללכת אחר ישוע, וברגע המבחן הם עוזבים אותו ומתכחשים לו. קיפה, הראשון שמודה בפיו שישוע הוא המשיח, מתכחש לו ברגע המבחן. חשיפת הדמויות לעומקן ברגעי הגבורה וברגעי השפל שלהן אינה מפתיעה את קוראי התנ"ך. נוח, דוד ושלמה נחשפו בחושפותיהם כמו משה שהמרה את פי האל בהקותו פעמיים על הסלע. האל יכול להשתמש באנשים רגילים למטרות הבלתי שגרתיות שלו, וכאשר הם נופלים בחטא, הוא יכול לסלוח להם אם הם יחזרו בתשובה ויבקשו את סליחתו. כישלונו של קיפה משמש כראי לכישלונותינו אנו, וחזרתו בתשובה לאחר מכן היא עדות לחסדו ורחמיו של האל. בבוקר מיהרו ראשי הכהנים לקיים את התייעצות עם הזקנים והסופרים וכל הסנהדרין. הם קבלו את ישוע והוליכוהו ומסרוהו לפילטוס. לאחר הדיון החפוש שנערך בשעת לילה מאוחרת, התאספה כל הסנהדריה בבוקר שלמחרת, וברוב גדול, כי בסופו של דבר מדובר היה בדיני נפשות, החליטה שישוע חייב בדין מוות. מכיוון שלא היה בסמכותם להוציא לפועל את גזר הדין, ומכיוון שהיום היה ערב פסח וערב שבת, מיהרו הכהן הגדול וראשי הסנהדרין למסור את ישוע לנציב הרומי כדי שיגמור את העניין עוד באותו יום, ולא יביא לידי עינוי דין במשך שבעת ימי הפסח, או גרוע מכך, לידי מהומות מדיניות, בימים שקנאים גליליים רבים היו מסתובבים בירושלים. אין ספק שהכהנים חשבו את ישוע למורד פוטנציאלי, וצד זה שבאישיותו הטריד אותם יותר מהדברים שאמר על התורה ועל צביעותם של המנהיגים. אם היה מופיע אדם אחר ואומר את אותם הדברים, ספק אם היה מישהו בהנהגה מוטרד ממנו בצורה שהוטרדו מישוע. משהו באישיותו החריזמטית ובהשפעה המגית שהייתה לו על המוני אנשים דרשה התייחסות מצד ההנהגה בירושלים עוד בזמן שישוע היה בגליל, וטבעי היה שתשומת הלב תגדל כשישוע הגיע לירושלים. אם היו המחושים הרוחניים שלהם מכוונים לתדר הנכון, היו קולטים שלפניהם ניצב שליח בלתי רגיל, צדיק במונחים של התורה. אבל עולמם הרוחני היה מעוות במידה כזו שהם יכלו לראות בצדיק כמו ישוע רק איום על שלטונם. כמובן שאיני מדבר על כל 70 חברי הסנהדרין בנשימה אחת, אולם הרוב, ובעיקר החשובים שבכהנים וזקני העם, נתנו את הטון באותו בוקר גורלי. מקום השבוע הקבוע של פילטוס היה בקיסריה, אולם בשלושת הרגלים היה נוהג לעלות לירושלים, לא מתוך הזדהות עם הולי הרגל חלילה, אלא כדי להשגיח על הסדר בתקופה שבה היו נאספים באזור מאות אלפי אנשים ממדינות רבות. בימים אלה היה יושב לפי עדותו של יוסף בן מתתיהו בארמנו של הורדוס, כלומר באחד משלושת המגדלים שהשרידים של אחד מהם נשארו באזור מגדל דוד. בית המשפט שבו נידון ישוע לפי פילטוס נקרא פרטוריון. כל מה שקרה באותו בוקר הוא התגשמותה של הנבואה שניבא ישוע בפרק כף, וימסרו אותו לגויים להטל בו ולהלקותו ולצלוב אותו, וביום השלישי יקום. בתוכניות האחרונות ליווינו את ישוע ביסורי הנפש שלו בימים ובשעות שלפני הסוף הנורא. מכיוון שהגענו לנקודה שבה נמסר ישוע בידי אחיו היהודים לידיים חסרות הרחמים של הגויים, ראיתי לנכון לצטט כמה שורות מתוך ספרו של גוי חם ויקר שחי שנים רבות בארצנו ופועל כדי לחשוף את האמת אודות אותם שנים וימים בחיי האומה. ברגיל פיקסנר הוא כומר קתולי שחי בארץ כבר קרוב ל-40 שנה. כסטודנט, ארכיאולוג, סופר ומרצה, הוא עושה רבות לקירוב לבבות בין גויים ויהודים, מתוך הבנה ושאיפה כנה להכרת האמת. בהקדמה לספרו עם ישוע בירושלים, כותב ברגיל פיקסנר. בסתיו של 1944, כשמכונת המלחמה של היטלר הייתה בנסיגה בכל החסידות, במחוז דובר הגרמנית דרום טירול שבצפונה של איטליה, היו צעירים שלא נקראו עדיין לשרת בצבא הגרמני. אבל באותו סתיו הגיע תורם, כחלק מאותו מאמץ אחרון לגייס את כל הגרמנים הקשירים לחזית. גם אני גויסתי, ובינואר 1945 נשבעתי אמונים לצבא הגרמני. הגדוד כולו סרב להישבע בשמו של היטלר, יימח שמו, ולכן פרקו אותנו מנשקנו ושלחו אותנו לחזית המזרחית תחת משמר חיילי אס-אס. אני הייתי חובש בפלוגה. כשהגענו לחזית, החזירו לנו את הרובים. רבים מחבריי נפלו כבר כשנצטוויתי לברר מיהו אותו חייל שנהרג בלילה הקודם. כשהרמתי את השמיכה שכיסתה את גופו, נוכחתי לתדהמתי הרבה שזה היה חברי היקר מהכפר בטירול. בחדר שבו הכנתי את דוח הפטירה התאספו גם קציני האס-אס שפיקדו עלינו. הם שמו לב עד כמה כבד היה היגון שאפף אותי, ומפקדם שידע כי הייתי פרח כמורה לפני שהתגייסתי, פלט בסרקסטיות. עכשיו אתה יכול לאהוב את אויביך. האם לא כך נאמר לך בפי אותו ישוע היהודי? כן, עניתי לו. ישוע היה יהודי, והוא גם בן האלוהים. אינך רואה איזו איוולת הוא הסיפור הזה? איך יכול בן האלוהים להשתייך לעם השפל הזה? הם האויבים של העם הגרמני. תגיד לי, גם אתה אחד מאלו שאוהבים את היהודים? ישבתי באומץ בהתחשבות בנסיבות. כן, אני אוהב את היהודים, ככלות הכל הם העם של ישוע. בתגובה לדברים אלה צרח הקצין. פיקסנר, עזוב מיד את החדר הזה. מי שמדבר באופן שכזה אינו ראוי להיקרא חייל גרמני. קצין אס-אס שחיבב אותי לחש לאוזני. פיקסנר, לא היית צריך לומר זאת. בשלהי המלחמה אנשים היו נתלים או נורים למוות בעבור דברים קטנים יותר מאלה. אבל אני לא פחדתי. דיברתי ביושר וביטאתי את מחשבותיי בכנות. כדי להציל אותי הציע אותו קצין להעבירני לתחנת חיתוי שהייתה זקוקה לכוח אדם. כך לא הייתי יותר תחת עינו הרעה של הקצין ההוא. בתוכנית הבאה אסיים את תיאור קורות חייו המרתקים של הכומר אוהב היהודים, ועד אז תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.
ובנפלאות ממני אחר.